שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת מטות. ואיתנו השבוע במיוחד אחד מהאנשים שמחוברים לנושא הזה של עשרת הדיברות כמעט מתחילת הדרך, שמו אופיר בטש. שלום אופיר.
שלום יקיר, מה שלומך?
שלומי מצוין. אז זכינו שאתה בקפיצה קטנה לארץ, כי אני אספר למאזינים שלנו שאתה נמצא בשליחות באיטליה.
מילאנו, כבוד.
יפה. ודווקא בפרשה הזאת, שעוסקת בתחילתה בנדרים ואחר כך בנושאים אחרים, בחרנו לדבר איתך. כי הנושא של נדרים הוא קשור להתחייבות שאתה לוקח על עצמך, למילים שיוצאות לך מהפה. ואני חושב שאדם שלקח על עצמו שליחות, זה בן אדם שהתחייב לעשות משהו שזה תיק רציני על הגב.
עם כמה שנשמח לקחת את הקרדיט לשליחות שלי לפי הקדמה שלך, השליחות זה שליחות של כל היוצאי השליחות. הבן אדם שמחליט לצאת מישראל או לשליחות אחרת ואומר לעצמו, אנחנו תורמים את עצמנו, משפחתי ואני, לטובת ערכים של עלייה לארץ, ערכים שמערכי היהדות וכולי, ויוצאים לקהילה אחרת במטרה, לחבר במטרה, לקרב במטרה, להגדיל תורה, להגדיר את שמה של ארץ ישראל. וכן, בהחלט יש השקה בין עניין הנדרים לבין עולם השליחות. הרגע הקטן שבו אתה חותם על תופס השליחות, או בעצם קובע על עצמך בראש, אני יוצא לשליחות, סוג של נדר, כן. נדר שהולך ותקף במשך תקופת השליחות שלך.
אמר לי פעם ראש הישיבה שלי בירוחם, הרב בלומנצווייג, שהבעיה הגדולה בנדרים הוא שאתה חושב שאתה יודע מה הולך לקרות, ועל סמך זה קובע מראש את העמדה שלך כבר מעכשיו, בלי לדעת מה המציאות, מה הקדוש ברוך הוא יזמן לך במהלך הדרך. והנה אתה לקחת על עצמך, אתם כזוג לקחתם על עצמכם, חתמת על השליחות לשנתיים, אולי שלוש, בארץ זרה, בשפה זרה, משהו שבעיניים מבחוץ נראה כמשימה שלך תדע מה יהיה. ועכשיו אתה כמעט שנה אחר כך, ואני שואל אותך את השאלה, לך תדע מה יהיה, מה היה?
וואו, נגעת בנקודה שלא רק אני התייחסתי אליה, גם הרב שלי, רגע לפני שסיימנו את הישיבה. הוא בא והגדיר שבפרשת הנדרים, אם אנחנו נשים לב, היא מנוסחת לאישה, כן, לנערה, ושמע אביה, או נערה שנודרת נדר בבית הנעורים, והשאלה היא, למה לנקודת זמן בחיים המאוד ספציפית של נערה בבית אביה? אז הוא נתן לנו את הדוגמה הזאת רגע לפני שאנחנו סיימנו את הישיבה, שכשאתה נמצא בישיבה בתוך עולם של יש לך הכל מסודר, אוכל מסודר, בית מדרש מסודר, הכל מסודר והכל, אתה אומר עצמך, אני הולך לעשות ככה וככה וככה בחיים שלי, ואז מתחיל המורכבות בחיים. אז הנדר, מקומו של הנדר, זה רגע לפני שיוצאים למשימה. זאת אומרת, הצוות יעד גבוה. שלאחר מכן, כשאתה נפגש בחיים, אתה בעצם אומר לעצמך בכל המורכבות שאתה נמצא ברגע. מה קבעתי לעצמי בתחילת הדרך שאותו אני רוצה לקיים? הנדר, אנחנו לקחנו עצמנו את השליחות, וקבענו לעצמנו את היד הזה, ואז אתה מתחיל את השליחות. שבוע ראשון, חודש, חודשיים, שלוש, ואתה נפגש בכל כך הרבה מורכבויות שלא ידעת ולא הכרת ולא חשבת. ואני זוכר שהיה לנו מפגש של שליחים, ששאלו אותנו, אחרי שהיינו בערך איזה חצי שנה בשליחות, למה יצאתם לשליחות? ופתאום, היקה בי, כל המורכבות שאני חשתי, זה בעצם מה שאני ביקשתי בהתחלת השליחות שלי. אם הרגשתי שלפעמים התפקיד גדול מאוד ונונסטופ, אני זוכר שבתחילת השליחות אני אמרתי לעצמי, אני רוצה חיי שליחות שמעורבים בחיים האישיים שלי, וגם שאתה פועל כל הזמן. זה מאוד מצחיק, זה מה שאתה מבקש, שאתה מקבל את זה. אתה בעצם צריך להגיד, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שזה מה שנתת לי. כאן אני בעצם נכנס גם לפן השני, תפילות, הרבה תפילות, במהלך כל הדרך, והתפילות מתקבלות, והקדוש ברוך הוא עונה. כשאתה נמצא בתוך המצב, אתה אומר עצמך, הקדוש ברוך הוא, תעזור, ביקשתי את השליחות, ביקשתי לעשות את הדברים האלה ולתרום, אני חייב שייתן לי פה יד, והקדוש ברוך הוא עוזר, אנחנו צריכים להקשיב, אבל כן. והדבר האחרון, שאני חייב להגיד על זה, בסופו של דבר אנחנו מדברים על התורה, התורה המדהימה והעוצמתית, התורה שבכתב, היא כולה כתובה מתוך דינמיות של חיים, של אומה, שהולכת יום אחרי יום, וקורים דברים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו מצוות בעקבות הדברים שקורים, דברים שהופכים להיות האבן הבסיס של האומה שלנו לאחר מכן. אבל החיים דינמיים, ואנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שנעשה אותם בצורה הטובה ביותר.
אז כשאתה עזבת אותנו, אופיר, לשליחות שלך, עזבת עם שנים רבות שבו התעסקת עם עשרת הדיברות, הדרכת, הסברת, הפנמת, חיית, ועם עשרת הדיברות האלה יצאת לשליחות. אולי דיברנו עד עכשיו על דיבר של לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כשהוא קשור ודאי לנושא הנדרים. אבל תשתף אותנו, איזה דיברות מלוות אותך בשליחות שלך?
הדיבר כבד את אביך ואת אמך, בעצם הדיבר שאני חי איתו בשגרה היומיומית ומעבר. מהפן האישי, המשפחתי, אתה יוצא לשליחות. אתה מציב לעצמך יד שאתה חולם עליו ושאשתך חולמת עליו ואתם יוצאים, אבל השארת משפחה מאחורה. השארת פה אבא, השארת אמא, השארת פה חם, השארת חמה. אתה חלק מהם ופתאום אתה קורא את עצמך מהם. ואתה לא יודע, אני מכבד אותם, אני לא מכבד אותם. השליחות שלי היא מספיק טובה ואיכותית, שמצדיקה את זה שאני לא נמצא בשביל להיות לידם, או שלא. עוד יותר, אתה נמצא במורכבות של אתה לא יכול לענות כל הזמן, ברוך השם, בתקופת השליחות, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בילדה. אז יאו, אתה רוצה לשמח אותם עם הילדה, אבל זה לא צורה אלטימטיבית, כי הם לא מחזיקים אותה. אני אספר לכם, אתמול חזרתי לישראל אחרי 4 חודשים, ואני חושב שהרגע הזה שאבא ואמא מחזיקים את הילדה שלי, הייתי כל כך מחוייך, כי אתה רוצה מאוד לכבד את ההורים שלך כמה שאפשר, ואשתי תעיד שאחת לשבועיים אני שואל אותה, נגידי, זה בסדר, אני מתנהג טוב להורים שלי, אני עונה להם מספיק, אני עונה להם כמו שצריך. כבד את אביך ואת אמך בפן האישי הוא לא פשוט. עכשיו בוא נספר על הפן האנתרופולוגי, כן? על ההיחשפות לקהילה. אנחנו נמצאים בתוך קהילה שהכבוד והערכה לדורות הקודמים ובפרט להורים, זה בצורה הכי מרגשת שלי יצא להיפגש איתה. לי יצא להיפגש עם זה שאנחנו קמים כאשר אבי עולה לתורה. ובעצם כל מי שראה אותנו מאוד התרגש שאנחנו עושים את זה לכבוד אבא שלי. אז איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, לא רק שעומדים, אלא בסוף העלייה לתורה, שהאבא עולה, הם הולכים לבמה ומנשקים את הכף יד שלו. בכל סוף תפילה, שחרית, מנחה, ערבית, לא משנה, יש השכבה לכל מי שנפטר באותה התקופה. מדברים בכבוד רב אל הדורות הקודמים, והדיבר כבד את אביך ואת אמך, אני חושב, תפס חלק אינטגרלי מאוד בתוך המורשת היקרה הזאת. רואים את זה כמעט בכל אפיק אפשרי. וגם יוצא להם להגיד ממש את הביטוי, כבד את אביך ואת אמך. אז יוצא לי לראות הרבה מאוד את הדיבר הזה בחיים של אישה.
אם נחזור למה שדיברנו לפני כן, על הדיבר של לא תיסע את שם השם הלוקח על השווא, ראינו שבלא תיסע נמצא לא רק כוח הדיבור שלנו להכיל על עצמנו דברים קדושים, אלא המילה תיסע, אדם נושא את שם השם, ואתה בהיותך שליח, זה בעצם משהו שאתה נושא איתך לכל מקום, את שם השם או את שם התנועה שאתה בא בשמה לקהילה הזאת במילאנו. איך זה מלווה אותך הנושא הזה של שליחות?
נתחיל בחלק המשעשע. לקח הרבה זמן עד שהכירו את שמי, כי היו קוראים לי פשוט בני עקיבא. אנשים היו רואים אותם, אומרים לי, בני עקיבא, בני עקיבא. וכמה שזה משעשע, זה מאוד מציאותי. זאת אומרת, אני חושב שמרגע שיצאנו מביתנו, הפן האישי והחיים האישיים של אשתי ושלי, הוא מאוד 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 התשתש והפך להיות חלק מהשליחות. זאת אומרת, אנחנו נושאים על עצמנו את שם השליחות ואת שם הארגון שאנחנו נמצאים בו בכל רגע אפשרי. וגם המשלחים שלנו אמרו את אותו דבר. בכל רגע אפשרי אתה מייצג את ארץ ישראל בכל דבר. אתה מראה להם מה זה ארץ ישראל היפה. שאתה פותח את השולחן, זכור את יום השבת לקודשו, אבל גם זכור את ארץ ישראל, כי הם רואים אותך עכשיו, הם רואים מה זה ארץ ישראל. איך זה שולחן שבת ישראלי. וכמה שזה משעשע, שולחנות שבת לא נראים אותו דבר בכל מקום, אז הם רוצים שתבוא ותראה להם. אם זה הזמירות שבת, ואם זה הסלטים הישראליים, ואם זה הצורות דיבור, שהדיבור הישראלי הוא שונה מהדיבור שלהם, כל מי שיוצא לחול בטח יודע, שאנחנו מדברים בצורה שונה, וההתנהגות שלנו היא אחרת. אבל חיי השליחות, בעצם מחייבים אותך בכל רגע נתון, להסתכלות ולביקורת, אם נוקבת ואם ביקורת שפשוט שמסתכלים עליך כל הזמן, לראות שאתה באמת מייצג כמו שצריך את הדמות האידיאלית שבאה למילאנו לשליחות ומייצגת כמו שצריך את ארץ ישראל, את התורה והכל. מדובר פה בני נוער שלא תמיד מכירים את הרי המצוות שבהלימה אחד עם השני. ואתה מראה להם איך בעצם מקשרים בין כל הדברים. אם אתה מצליח גם להיות איש תורני, גם מי שלומד, גם מי שפועל, גם מי שעושה, גם צוחק, כי זה מצווה לשמוח, ואתה מראה את הכל ביחד, זה דברים שלא כולם ידעו. וזה משהו שנמצא ביום יום.
אתה נשמע יותר מדי אידיאליסטי, הייתי אומר, כי הבן אדם הוא בסופו של דבר בן אדם, לא מלאך. אם אתה ב-24-7 שליח, איפה המקום שלך ליפול, להתעניין בדברים שמעניינים אותך, שהם לא נטו, רק תורה ושליחות וחסד, אף העצמי שלך אולי נעלם.
אני הייתי רוצה להגיד שהוא לא נעלם, שהוא קיים, הוא מתעצב, סבבה, זאת אומרת, הוא הופך להיות אני במקום האחר. וכן יש את החיים האישיים, וגם זה אחד המורכבויות הגדולות, לדעת, לשים גבול, או להגיד שהחל מהשעה הזאת עד השעה הזאת, כרגע אני עם אשתי וילדתי, אשתי תעיד שזה לא קורה, כי בסופו של דבר אנחנו גולשים לחיי השליחות שעושים קצת מעבר. אמור להיות לנו יום אחד בשבוע שהוא יום חצי יום שהוא שלנו. להגיד לך שזה קורה כל שבוע, זה שקר, אבל כשזה קורה, זה תענוג וזה הנאה, וכן מוצאים את הזמן לעצמנו. אז אמנם זה נשמע מפוצץ, או טוב, אני לא אגיד שלא, אבל רואים בזה סיפוק, ורואים בזה הנאה, ומרגילים את עצמך ליהנות מהדברים האלה. זה כן.
אני מניח שכל בן אדם שהוא שכיר בחברה, מתמודד עם השאלות האלה של מתי אני בבעלות החברה, והזמן שלי מוקדש למה שהחברה רוצה ממני, ומתי אני יכול לנשום, כמו שהצגת. אבל בן אדם שחותם שהוא שליח, זה נשמע לי הרבה הרבה יותר מחייב. מאשר סתם בן אדם בעבודה של 8-9 שעות ביום.
כן וכן, אני לא יכול להגיד כן ולא, אבל כן וכן, למה? רגע לפני שיצאנו לשליחות, היה לנו שיחה שם עם כל הצוות, דיברנו על באמת התנהלות כלכלית, של לדעת לעשות הפרדה מאוד יפה, כמובן הפרדת ארנקים, אז אני כזה שאלתי שאלה, בגבול בין היתולית לבין מסקרנת, אמרתי, אם אני עושה עבירת תנועה, מי משלם את זה? ואז מי שנמצאת לידי, נמצאת לי פרצוף של, נראה לך שהם ישלמו לך על עבירת תנועה שאתה עשית? עכשיו, ברור שצחקתי. אבל היה בזה שאלה עמוקה. זאת אומרת, איפה אני בעצם, מהכסף שלי או מכסף אחר? כמובן שאם זה נסיעה למקום אחר, מטעם בני עקיבא, אז כמובן, הם משלמים. אם אני אוכל בביתי עכשיו קורנפלקס, אני משלם על קורנפלקס, אבל אם אני נוסע עכשיו איתם ביחד, ועושה עצירה, זה אופיר בתפקיד, זה אופיר שנמצא לעצמו, שהחליט לעשות את ההפסקה, איפה בדיוק עובר הגבול? כן, לא סתם לא תיסע ולא תגנוב מקבילים אחד לשני. המורכבות הזאת זה דבר שצריך לדעת לשים אליו לב כמה שיותר. מאוד מאוד עבודה אישית ויד על הדופק. להיות כנה עם עצמך כמה שיותר, לפחות הגישה שלנו זה טיפה להחמיר. שוב, ואולי בזה מגיע גם החלק של התרומה עוד קצת שלנו בעולם הזה. לתת מעצמנו לפעמים קצת יותר לתנועה ברגע שיש ספק. זה בפן הכלכלי שבעצם נותן הסתכלות כללית על ההתנהגות. אבל אני חושב שהעניין הוא שתמיד צריך לתת מענה לכל מה שצריך, פלוס לעשות קצת מעבר. זה מה שבעצם גורם ללא לגזול, להתנהג בצורה ראויה והולמת לתפקיד שבו אתה נמצא בחיי השליחות.
ובכל זאת, תרשה לי להעיר שאני מניח שמי ששלח אותך מצפה שתהיה אתה, ואשתך תהיה היא, ואם היא יותר מדי לחוצים על זה, ואין רוגע בתפקיד, זה פוגע בסוף שבוש דבר במה שאתם אמורים לעשות.
כמה שאתה צודק. כמה שאתה צודק. בסופו של דבר, יש בעולם התיאטרון בן אדם שמגלם תפקיד, והדבר השני זה שהבן אדם עושה את התפקיד. אז שבראשון, שכותבים לך טקסט, אתה עושה את הטקסט כמו שצריך, זה אף פעם לא 100%. אבל אם אתה, בן אדם, עושה את העבודה כל כך טובה, שבסופו של דבר אתה מגדיר את התפקיד, והתפקיד שלך הופך להיות מדהים כל כך, זה בעצם הדבר המתבקש. אז אני חושב שהשליחות בתחילת הדרך היא כמובן שאתה נענה למה שמבקשים מפה, מבקשים משם, וככל שהזמן עובר בכל אפיק אפשרי לתת את הפן האישי שלך, זה הדבר המתבקש הכי הרבה. אם נביא מתוך עולם הוראה, אתה צריך לבוא ולהעביר שיעור מתמטיקה 45 דקות, אבל בתוך 45 דקות האלה התייחסת לילד אחד בצורה קצת אחרת, הבאת לו את הפן האישי שלך, הצחקת, נהנית איתו, ויצאת להפסקה, ובהפסקה התייחסת לילד בצורה לא שגרתית וקצת מעבר, ובאת את עצמך לידי ביטוי, הצלחת להעיר את הילד בצורה אחרת, הוא פגש את האופיר האמיתי שלך, את האני האמיתי שלך, ואותו דבר גם בשליחות, יש את מה שאני צריך לעשות בתכלס, ויש את מה שאני אביא את בתוך האישיות הפנימית שלי, שבסופו של דבר במאמר מוסגר, זה גם מה שיקסים את האנשים, לראות את החן האמיתי שלך, לראות את האופי האמיתי שלך, זה גם מה שיראה להם שאתה בעצם אוהב את התפקיד, ואוהב את מי שאתה, וממילא מקיים את התפקיד בצורה משמעותית.
חוזרים לפינתנו הקצרה על איך להסתכל על הדיברות במבט מעמיק יותר. והפעם, הפרשנים. פרשני המקרא, הראשונים, האחרונים, הרבה מאוד מהם פתחו לנו את העיניים בהסתכלות על הדיברות. וניתן כמה דוגמאות. רבי אברהם בן הרמב״ם מפרש בפרשת יתרו על אנוכי השם, בדיבור אנוכי תלויה מצוות האהבה והעירה והחסד לעניים, והחמלה על אלמנה ויתום ומידת הרחמנות והיעדר הנקימה ונתירה ואהבת רעים וגרים. בדיבר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, רבי יצחק הרמה בעקדת יצחק כותב, ויש בכלל זה עבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזק, והוא התכווננות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון והצלחת הנכסים. ועל הדיבר לא תענה ורחה את שקר כותב האברבנל, ומלבד שהזהיר בזה שלא יעיד אדם שקר ניחל בו הלועג על חברו והמספר לשון הרע והרחיל והמלבים פני חברו ברבים ודומיהם. בפעם הבאה נסק בנושא שכל 613 המצוות כלולים בתוך 10 הדיברות. בהמשך הפרשה אנחנו קוראים על בני גד ובני ראובן שמבקשים להישאר בעבר הידן המזרחי וגדל שם את מקניהם, טפם ונשותיהם. אבל זה לא עובר על סדר היום, למשה רבנו קשה לקבל את זה שהם לא יעברו את הירדן ויצטרפו לעם ישראל בארץ כנען.
באמת בקריאה שכזו שדי מתבקשת ולא סתם מכתובה בצורה הזאת, זה נראה שמשה רבנו מסתכל על בני גד ובני ראובן בפליאה ובכעס, כי אם אנחנו מסתכלים על זה, הספר במדבר זה ספר המורכבויות והמפלות, כמו ילד קטן שמתחיל ללכת ופתאום נופל אחת ל... וכל פעם שניגשת למשה רבנו פנייה, או שיש לו איזה בקשה כלשהי, זה לא סתם אנשים פרטיים, אלא מדובר פה על איך אמורים לחיות את החיים שלנו בישראל, ואולי באומות העולם, בתקופת ההצלחה וגם בתקופת המורכבות. וכשמגיעים בני גד ובני ראובן למשה רבנו, הוא מזהה שאולי הם לא לגמרי עם עם ישראל. אולי מה שמעניין אותם יותר זה כלכלה. אבל אני חושב שבני גד ובני ראובן מראים למשה רבנו שהסיפור אצלם הוא קצת אחרת. לא רק שאנחנו איתך, ולא רק שאנחנו נלחם, אנחנו לא חוזרים הביתה עד שלכולם יש חלק ונחלה בארץ. במילים אחרות, כמו שהרב שרקי נתן את הדימוי, אם מישהו משבט גד וראובן ראה את הלידה של הבן שלו, הוא לא ראה את הבר מצווה, הוא פספס אותה. הם 14 שנה לא חזרו למשפחתם, עד שהם סיימו את הצבא למשה רבנו. ואולי כבר נלך עם זה עוד אפיק. בני גד ובני ראובן בראשי תיבות, ג' ר' גר, תפקיד החיבור בין ישראל לבין אומות העולם. מגשרים, מי שנמצאים על התפר, החיבור בינינו לבין אומות העולם, איך אנחנו מתחברים אליהם, איך אנחנו מגשרים אליהם, איך אנחנו בעצם מדברים עם אומות העולם. זה מה שלקחו על עצמם השבטים האלו. אנחנו יודעים שאנחנו חייבים להסתדר עם כסף בחיים, אז כמובן שזה יעשה באמצעות הכסף והמקנה, ושנמצאים בעבר הירדן המזרחי. אומנה אותו נקודת חיבור. ואם אני אסתכל גם על בני גד ובני ראובן, בואו נדבר שני אחת על הגרים. כל מי שהגיע מחול לארץ והחליט לעשות עלייה. יש להם את התפקיד הכי גדול ונפלא שיכול להיות, כמובן, אני מזמין את כולם לעלות, כן? יש להם את התפקיד של אתה נמצא בחול, אז יש לך חיים שלמים באיטליה, או לא משנה איפה. אתה מחליט לעלות לארץ, אז אתה הופך להיות חלק מארץ ישראל בארץ ישראל. אבל הדבר הכי נפלא שאפשר לעשות, זה להיות החוליה המקשרת ובעצם להיות שליחו של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא בא ומברך את אברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברכו? לא רק ברכה, אלא בעצם כמו תהליך הברכה, שאתה לוקח שתיל, לוקח מנו ענף, מכניס אותו לאדמה, ובעצם הוא יונק מהאדמה. ככה כל אומות העולם מתברכים מעם ישראל, בזכות הגרים ובזכות האנשים הממלאים את תפקיד החיבור בינינו ובין אומות העולם, אנחנו באמת הופכים להיות אור לגויים. גד, ראובן ובאמצעות חצי שבט המנשה, בעצם כל העניין שלהם זה להזכיר את החיבור שלנו לארץ. התפקיד מורכב, כי תמיד יש עליות ומורכבות שאתה נמצא בדיוק בתפר, נכון? אתה עלול חס וחלילה להתבולל. מצד שני, אתה תהיה המקום הכי חזק שיכול לחזק אנשים מחול ולהביא אותם חזרה לארץ. אז משה רבנו באמת הסתכל על זה בפחד, אבל מתוך הפחד הזה נולד שליחים מכל העולם, אנשים פרטיים שמחליטים לחיות את החיים הנפלאים שלהם עם תודעת שליחות. זכינו.
אז אברך אתכם שתצליחו בשליחות שלכם ותראו ברכה במה שאתם עושים. ובסוף, גם כשתחזרו לפה, אנחנו נשמח לקבל אתכם חזרה לתנועת 10 הדיברות ולהמשך פעילות ענפה כמו שעשית לפני שיצאת.
תודה רבה, יקיר, אני מברך שנזכה להאיר את אורם של 10 הדיברות בליבם של ישראל ושל כל האומות העולם בזכות ישראל. ועוד יותר, אני מברך את כולנו, בעזרת השם, שלכל אחד מאיתנו יקיים חיים של שליחות בכל רגע נתון, בכל מקום שהוא נמצא. לא צריך לצאת, להתנתק מהארץ, לא צריך ללכת למקומות אחרים, מי שמחליט לעשות את זה מבורך, אשריכם. אבל חיי שליחות האמיתיים, זה איך אני מתנהג ביום יום, לאשתי, לילדים שלי, איזה דרך אני מתווה עליהם. זה חיים שבו חברה מחליטה לתת קצת יותר מאשר שהם מקבלים. ושליחות מתחילה בזה שיש לך איזה רעיון שאתה אוהב, נקודה שאתה רוצה למנף, ולהגיד לעצמך, אם לא אני, מי יעשה את זה? ולעשות את זה, שנזכה לחיים מלאי עשייה וברכה, בכל צעד ושעה, שהקדוש ברוך הוא יובא נחת מאיתנו. יאללה, שבת שלום.
אמן, שבת שלום ואורך.